הרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק העשירי, שהוא הפרק האחרון מהלכות מתנות עניים. בפרק זה, שהוא האחרון מארבעת הפרקים העוסקים בהלכות צדקה, מבאר הרמב״ם את מעלת הצדקה ואופן נתינתה. בתחילת הפרק הוא מבאר את חומרתה וחשיבותה ומעלתה של מצוות הצדקה, לאחר מכן את אופן הנתינה הראוי, מעלת הצדקה למשפחתו, תהיו עניים בני ביתו, והרמב״ם מסיים במעלתו של הנמנע מלקבל צדקה כאשר אין הדבר מסכן אותו. פותח הרמב״ם בהלכה א', חייבים אנו להיזהר, דיינו להקפיד מאוד בקיום מצוות הצדקה יותר מכל מצוות העשה האמורות בתורה, שהצדקה היא סימן לצדיקי זרע אברהם אבינו, דיינו שהצדקה מהווה סימן מי הם הצדיקים שמזרע אברהם. שנאמר בפרשת וירא שהקדוש ברוך הוא אומר בנוגע לאברהם כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו לעשות צדקה, שזה שהקדוש ברוך הוא מחבב במיוחד את אברהם אבינו הוא משום שיצווה את בניו לעשות צדקה, ואם כן העושים צדקה הם ממשיכי דרכו האמיתיים של אברהם אבינו. ואין כיסא ישראל מתכונן, דיינו שאין מלכות ישראל מתבססת ומתחזקת, וכך גם אין דת האמת, דיינו דת ישראל הכתובה בתורה עומדת על תילה, אלא בנתינת הצדקה, שנאמר בישעיה בנוגע לעם ישראל, בצדקה תיקונני, שעל ידי הצדקה תתחזקי ותתבססי, ואין ישראל ניגלין, אלא בנתינת הצדקה, שנאמר בישעיה בפסוק שאומרים בסיום ההפטרה של שבת חזון, ציון במשפט יפדה ושווה, בצדקה, שירושלים תיפדה מהגלות על ידי משפט כהלכתו וכן על ידי הלימוד של דיני התורה, ועם ישראל שנשבע בגלות יגאל מהגלות על ידי נתינת הצדקה. הלכה ב', לעולם אין אדם מעני מן הצדקה. חז"ל מבטיחים לנו שמנתינת ממונו לצדקה לעולם לא יעשה האדם עני, והם מסתמכים על מה שנאמר במשלי, נותן לרש אין מחסור, ועד רבה הוא מתאשר, כפי שנאמר אסר תאסר, אסר בשביל שתתאשר. ואין שום דבר רע ולא הזק נגלל בשביל הצדקה, דיינו נגרם על ידי הצדקה, שנאמר בישעיה, והיה מעשה הצדקה שלום. והמשך הכתוב הוא, ועבודת הצדקה השקט ובטח עד עולם. וכל המרחם על העניים ונותן להם צדקה, מרחמין עליו משמיים ודואגים לכל מחסורו, שנאמר בפרשת ראה בנוגע להורגים של אנשי עיר הנידחת, ונתן לך רחמים וריחמך וירבך. הוא מבאר האור החיים הקדוש, שזוהי ברכה מיוחדת מהקדוש ברוך הוא, שאף שטבע מעשה ההריגה מטביע באדם אכזריות, הרי הקדוש ברוך הוא מבטיח ונתן לך רחמים, שצל היהודי יתחזק כוח הרחמים, שכוח זה לא ייפגע על ידי הריגת אנשי עיר הנידחת, וכאשר היהודי התנהג ברחמים כלפי הבריות, הרי אף הקדוש ברוך הוא במידה כנגד מידה וריחמך, ומכאן שכל המרחם מרחמים עליו. וכל מי שהוא אכזרי ואינו מרחם, יש לחוש ליחסו, שמא אינו מזרע ישראל, שאין האכזריות מצויה, אלא בגויים, שנאמר בירמיה בנוגע לגויים, אכזרי הימה ולא ירחמו, שהגמרא אומרת ביבמות, שלושה סימנים יש באומה זו, בעם ישראל, הרחמנים והביישנים וגומלי חסדים. ולפיכך מי שאינו מרחם על האחרים, יש לחוש לייחוסו שמא אינו מזרע ישראל. והרמב״ם בהלכות איסורי ביאה כתב, שרק מי שאין בו את כל שלושת הסימנים, יש לחוש לו. שכך הוא כותב שם, כל מי שיש בו עזות פנים שאינו ביישן, ואכזריות שאינו רחמן, ושונא את הבריות ואינו גומל להן חסד, שאינו בכלל גומלי החסדים, חוששין לו ביותר שמא גבעוני הוא, שסימני ישראל, האומה הקדושה, ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. וצריך לומר שמה שכתב בענייננו לעניין הרחמנות על העניים הוא שמי שאינו מרחם יש רק לחוש ליחסו, שזהו חשש קל יחסית. אך בהלכות איסורי ביאה הוא כתב שמי שאין בו את כל שלושת הסימנים הרי חוששים לו ביותר שם הגבעוני הוא, שזהו לא חשש קל אלא חשש גדול ביותר, שאז צריך להיזהר ביותר שלא להתחתן עמו או עם זרו. ממשיך הרמב״ם, וכל ישראל והנלווה עליהם, דיינו הגרים, ויש אומרים שהכוונה לעבדיהם ועמותיהם. הרי כל ישראל כאחים הם, שנאמר בפרשת ראה, בנים אתם להשם אלוקיכם. מכיוון שכולנו בנים של אותו אבא שבשמיים, הרי כולנו אחים, ואם לא ירחם האח על אחיו, מי ירחם עליו? ולמי עניי ישראל נושאים את עיניהם שיתנו להם צדקה? הלגויים ששונאים אותן ורודפים אחריהן, האין עיניהם תלויות אלא לאחיהן. ואם כן, בוודאי מוטל על כל יהודי לרחם על אחיו העניים ולתת להם צדקה. הלכה ג' כל המעלים את עיניו מן הצדקה ומתעלה מהעניים המבקשים צדקה, הרי זה נקרא בליעל, שזהו כינוי לאדם רשע חי בלי עולו של הקדוש ברוך הוא עליו, כמו שנקרא עובד עבודה זרה בליעל. ואין זה רק ששניהם נקראים בתורה באותו שם, אך דרגת חומרתם שונה, אלא זוהי גזרה שווה, המלמדת אותנו שהמעלים עיניו מן הצדקה נחשב כאילו עובד עבודה זרה. שהרי בעבודה זרה, לעניין המדיחים את אנשי עיר הנידחת לעבוד עבודה זרה, הוא אומר בפרשת ראה, יצאו אנשים בני בליעל. ובמעלים עיניו מן הצדקה, הוא אומר באותה פרשה, הישמר לך פנייה דבר עם לבבך בליעל, שכתוב זה עוסק באדם שחושש להלוות כאשר קרבה שנת השמיטה, שמא יפקעו חובותיו בשמיטה. והרי ההלוואה לאדם כדי שלא יתמוטט כלכלית, היא המעלה הגדולה בצדקה, או כפי שהתבאר בהמשך הפרק. ומגזרה שווה של בליעל בליעל, אנו למדים שהמעלים עיניו מן הצדקה הרי הוא כאילו עובד אלילים. ונקרא רשע, שנאמר במשלי ורחמי רשעים אכזרי, שרחמי הרשע הם אכזריות מפני שאין לו רחמים, כפי שמבאר אבן עזרא את הפסוק. ונקרא חוטא, שנאמר בהמשך הכתוב בפרשת ראה, המדבר על האדם שנמנע מלהלוות כאשר קרבה שנת השמיטה, וקרא עליך אל השם, אותו אחד שאתה מסרב לתת לו, והיה וכך חטא. והקדוש ברוך הוא קרוב לשוות העניים, שנאמר שוות עניים אתה תשמע. כתוב בנוסח זה לא נמצא במקרא, והוא נמצא בנוסח נשמת כל חי לפי נוסח ספרד. אך הרמב״ם לא מביא זאת בנוסח סדר התפילה שלו, וייתכן שכוונת הרמב״ם לכתוב באיוב וצעקת עניים ישמע. לפיכך צריך להיזהר בצעקתם, שלא יצעקו להשם על כך שאינם מקבלים צדקה, שהרי ברית קרותה להם, מובטח להם שישמע השם את צעקתם, שנאמר בפרשת משפטים, והיה כי יצעק אליי ושמעתי כי חנון אני. שללא קשר לצדקותו ומעלתו של העני, הקדוש ברוך הוא שומע לצעקתו משום שהוא חנון. הלכה ד' כל הנותן צדקה לעני, אך נותנה בסבר פנים רעות, בחס ולא בפנים נעימות. וכן הנותן צדקה ופניו כבושות בקרקע, דהיינו שפניו תמונות ומופנות כלפי הקרקע, שבכך הוא מפגין את חוסר סביות רצונו מכך שהוא נאלץ כביכול לתת צדקה. הרי אפילו אם נתן לו להניס סכום עצום של 1,000 זהובים, איבד את זכותו או הפסידה. מבאר השח שאם נתן בכעס, איבד את זכותו לגמרי. ואם נתן בעצב, הפסיד מזכותו, אך לא איבדה לגמרי. אלא נותן לו להניע את הצדקה בסבר פנים יפות, ברצון ובנעימות ובשמחה. ובנוסף לכך אף מתונן עמו על צרתו, שהוא משתתף עמו בצערו על מצבו הקשה, שנאמר באיוב, אם לא בכיתי לקשי יום, אגמה נפשי לאביון, שחלק חשוב בסיוע לאביון היא ההשתתפות עמו בצערו. הוא מדבר לו דברי תחנונים וניחומים, שאין די בכך שהוא משתתף עמו בצערו, אלא צריך גם לומר לו דברי נחמה לנחמו מצרתו ולעודדו. שנאמר, גם זאת אומר איוב, שלא רק שהוא מצטער עם קשה היום, אלא גם ולב על מנה ארנין, שהוא מעודד אותה ומשמחה. הלכה איי, ואם שאל ממך אני צדקה ואין בידך כלום ליתן לו, לכל הפחות פייסהו בדברים נעימים. דהיינו שכאשר הוא נותן צדקה לעני, הרי הוא צריך בנוסף לנתינת הצדקה בסבר פנים יפות, להתונן עמו על צרתו ולנחמו. כאשר אין לו צדקה לתת לו, מוטל עליו על כל פנים לפייסו בדברים. ואסור לגעור בעני, דהיינו לנזוף בו, או להגביע קולו עליו בצעקה בשעה שהוא בא לבקש צדקה, אף אם אין לך מה לתת לו, מפני שליבו של העני נשבר ונדקע, על עצם מצבו הקשה, ועל כך שהוא נזקק לעזרת הבריות, והרי הוא אומר דוד המלך בתהילים, לב נשבר ונדקה, אלוקים לא תבזה, וצריך ללכת בדרכי השם, וכן אומר הנביא ישעיה להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדקאים, שצריך לרומם את רוחם של השפלים והנדקאים, וכאן משתמש הרמב״ם בביטוי נדיר, ואוי למי שהחלים את העני, אוי לו, אלא יהיה לו כאב רחום, בין ברחמים, שירחם עליו ויתונן עמו על צרתו, ובין בדברים נעימים, שיפייסנו ויאמר לו דברי נחמה. שנאמר באיוב, אב אנוכי לאביונים, שהוא לא רק דואג לתת להם צדקה, אלא הוא להם כאב רחום. על החבב, הקופה את האחרים ליתן צדקה ומעשה אותן, דיינו שהוא גורם להם לעשות, על ידי שמשכנע אותם, הרי שכרו גדול משכר נותן הצדקה עצמו. שנאמר בישעיה, והיה מעשה הצדקה שלום, שהפסוק מתייחס למעשה עצמו של הצדקה, שמי שגורם לו הוא המעשה, והוא זה שמתברך בשלום. ובהמשך הכתוב נאמר, ועבודת הצדקה השקט ובטח, שנתינת הצדקה מביאה רק להשקט ובטח, בעוד שהמעשה האחרים לתת צדקה מביאה לשלום שהוא למעלה מהשקט ובטח. ועל גבי צדקה וכיוצא בהם, הגורמים לאנשים לתת צדקה, אומר הכתוב בדניאל ומצדיקי הרבים ככוכבים, שהגורמים לאחרים לתת צדקה מהירים כמו כוכבים. וטעם הדבר שמעלתו של המעשה גדולה יותר מזה של העושה, הוא משום שהוא מזכה הן את הנותן והן את המקבל, וכן מפני שבגביית הצדקה מאחרים מגיעים לביזיונות ואלבונות הכואבים יותר מאשר הוצאת ממון. ובהלכות הבאות מבאר הרמב״ם את הדרגות השונות שיש בנתינת צדקה. הלכה זין, 8 מעלות יש בנתינת הצדקה, זו למעלה מזו, שהמעלה הראשונה היא הגדולה ביותר, והשמינית היא הפחותה ביותר. המעלה הראשונה, שהיא הגדולה ביותר שאין למעלה ממנה, זה המחזיק ביד ישראל שמח, שהוא תומך ביהודי שנקלע למצב של קושי כלכלי, ונותן לו מתנה או הלוואה, כדי שיוכל להיחלץ ממצבו הקשה, או שעושה עמו שותפות, או שממציא לו מלאכה שדואג לו לעבודה, כדי לחזק את ידו, ואת כל זאת הוא עושה עד שלא יצטרך לבריות לשאול, דיינו לבקש מהם צדקה. הרי זוהי העזרה הגדולה ביותר שאפשר לתת למקבל, להביא אותו למצב שלא יזדקק לצדקה כלל. מעבר לכך שמבחינת קופת הצדקה, זהו הדבר הכי ראוי, שהרי נתינה בהלוואה של מעט ממון יחסית עתה, תמנע צורך בנתינת צדקה של ממון גדול פי כמה וכמה לאורך זמן, באם אותו אדם ייפול לגמרי במצבו הכלכלי. ועל זה נאמר בפרשת באר, והחזקת בו גר ותושב וחי עמך. כלומר, החזק בו באחיך עד שלא ייפול ויצטרך לבריות. וכפי שרשי על הכתוב מביא לכך משל, למה זה דומה? למסוי שעל החמור. עודהו על החמור, אחד תופס בו ומעמידו. נפל הארץ, חמישה אין מעמידין אותו. הלכה ח', פחות מזה, הדרגה השנייה של צדקה היא הנותן צדקה לעניים, שהוא נותן צדקה לאדם שכבר נפל לגמרי והוא מזדקק לבריות לצורך מחייתו, ולא ידע למי נתן וגם לא ידע אני ממי לקח, וזוהי הנקראת מתן בסתר, שהרי זו מצווה לשמה, שמכיוון שאינו יודע למי נותן, אין לו הנאה כל כך כמו כאשר הוא רואה איזה אדם מתפרנס על ידו, ומכיוון שהמקבל אינו יודע מי נתן לו את הצדקה, הרי גם לא תהיה לנותן טובת הנאה מכך, שאני לא יגמול לו ואף לא יכבד אותו ויודה לו על הצדקה. וזאת מעבר למעלה, שכאשר אני לא יודע ממי קיבל, נמנעת ממנו הבושה. ודוגמה לזה הוא כגון לשכת החשאים שהייתה במקדש, שהיו הצדיקים המרחמים נותנים בה מכספם בחשאי, והעניים בני טובים, דהיינו ממשפחות מכובדות שהם מתביישים להתפרנס מהצדקה, מתפרנסים ממנה בחשאי, שכך לא הנותן יודע מי קיבל את כספו ולא המקבל יודע ממי הוא קיבל את הכסף. וקרוב לזה במעלת הצדקה נותן לתוך קופה של צדקה, דהיינו לגבי הצדקה כמבואר בפרק הקודם, שגם כאן הוא לא יודע לאיזה אני ילכו כספי הצדקה שלו, ואף אני איננו יודע ממי הוא קיבל. אכן זה כמעלת לשכת החשאים, משום שהגבאי יודע מנתינתו, ויש לו מכך מעט כבוד וטובת הנאה. אך כאשר הוא מניח את כספו בלשכת החשאים, הוא יכול לעשות זאת ללא שאף אדם ידע מכך. אך אתה מוסיף הרמב״ם תנאי בעניין נתינת הצדקה באופן כזה, ולא ייתן אדם לתוך קופה של צדקה, דיינו בין לקופה ובין לגבי צדקה, אלא אם כן יודע שהממונה נאמן, שהוא אדם ישר ולא ימל בכספי הצדקה, וחכם שהוא מנהל את קופת הצדקה בחוכמה ויודע להניג כשורה לנהוג כפי הצדק כרבי חנניה בן טרדיון, שהיה גבי צדקה והיה מופלג בכל המעלות הללו. וכתב הרדב"ז שאין צריך שיהיה ממש כרבי חנניה בן טרדיון, אלא שיהיו בו מעין מעלותיו ויפתח בדורו כשמואל בדורו. הלכה תת, פחות מזה היא הדרגה השלישית בצדקה, כשידע נותן למי ייתן, שיודע מי מקבל ממנו את הצדקה, ולא ידע העני ממי לקח, דהיינו ממי קיבל את הצדקה. וכיצד ניתן לעשות זאת? הרי זה כגון המנהג של גדולי החכמים, הגמרא מספרת זאת על מרוקווה, שהיו הולכים בסתר, מבלי שאף אחד יראה אותם, ומשליחים את המעות של הצדקה בפתחי העניים. ובדרגה זו, אין נתינת הצדקה לגמרי לשמה, שהרי הוא נהנה מכך, שבזכותו אותו אני מתפרנס, אך מכל מקום עדיין ישנה המעלה, שאין העני מתבייש, וגם בנוגע לנותן יש כאן מעלה, שהוא לא יקבל טובת הנאה מאותו עני. וכזה ראוי לעשות ומעלה טובה היא אם אין הממונין בצדקה נוהגין כשורה שאינה מחלקים את הצדקה לפי האופן הראוי ובוודאי אם יש לחשוד שהם מועלים בכספי הצדקה ובמצב כזה עדיף לתת את הצדקה לפי הדרגה השלישית ולא לפי הדרגה השנייה והדרגה השנייה מעלתה גדולה יותר רק באם גבי הצדקה הולך בדרכיו של רבי חנניה בן טרדיון הלכה יוד, פחות מזה, דרגה רביעית בנתינת הצדקה, כשידע העני ממי נטל, ולא ידע נותן למי נתן. ואיך אפשר לעשות זאת? כגון גדולי החכמים, הגמרא מספרת זאת על רבי אבא, שהיו צוררים, דיינו עוקדים יחד את המעות של הצדקה בסדיניהן, בבגד כלשהו, ומפשילין לאחוריהן, שהיו תולים את הסדין מאחורי גבם, והיו באין העניים ונוטלין את המעות, כדי שלא יהיה להן בושה, שהרי הנותן איננו יודע מי קיבל את הצדקה. וגם כאן יש את המעלה בנוגע לנותן, שאין לו את ההנאה לראות איך העני חי על ידו, אך מכל מקום, מכיוון שהעני יודע ממי הוא לקח, הוא יכיר לו טובה על כך. אך זהו רק שאין חשש שאנשים שאינם אגונים ייקחו את המעות לעצמם, ולפיכך כתבו הפוסקים שבזמננו אין ראוי לעשות כן. הלכה י' פחות מזה דרגה החמישית בצדקה היא כאשר הן הנותן יודע למי הוא נתן והן המקבל יודע ממי הוא קיבל אך כאשר הוא רואה את העני הזקוק לצדקה ייתן לו לעני את המעות בידו עוד קודם שישאל דהיינו לפני שהעני יבקש ממנו שבכך הוא חוסך ממנו את ההשפלה שבבקשה הלכה י"ב, פחות מזה, דרגה שישית בצדקה, שייתן לו את הצדקה רק אחר שישאל. אך הוא נותן לו כראוי לו ובסבר פנים יפות. הלכה י"ג, פחות מזה, דרגה שביעית בצדקה, שייתן לו פחות מן הראוי, שהוא נותן לו מהצדקה, אך הוא עושה זאת בסבר פנים יפות. הלכה י"ד, פחות מזה, הדרגה השמינית והאחרונה בצדקה, שייתן לו, אף אם הוא נותן לו כראוי לו, אך הוא עושה זאת בעצב, שעדיפה נתינה שלא כראוי לו, ובסבר פנים יפות, מאשר נתינה כראוי ובעצב. שהנתינה בסבר פנים יפות, היא חלק חשוב ממצוות הצדקה, הן מבחינת הנותן והן מבחינת המקבל. וכתב השח, שאף בדרגה השמינית, הכוונה שייתן לו בעצב, היא שהוא מתעצב בליבו, שאז זהו אחד האופנים בנתינה. נתינה צדקה, אלא שזוהי המעלה הפחותה ביותר. אך אם מראה לעני פנים זועפות, הרי כבר למדנו בהלכה ד' שאיבד את כל שכרו. הלכה תתוו, גדולי החכמים היו נותנים פרוטה לעני קודם כל תפילה, ואחר כך היו מתפללים. כפי שהגמרא אומרת רבי אליעזר, יהיב פרוטה לעני והדר מצלה. שנאמר בתהילים, אני בצדק אחזה פניך, שהוא הולך לחזות בפניו של הקדוש ברוך הוא, דהיינו לעמוד לפניו בתפילה רק לאחר שנתן צדקה. וכך ראוי לכל הרוצה שהאור האלוקי יאיר בנפשו בשעת התפילה, שסגולה נפלאה לך כי נתינת הצדקה קודם התפילה. הלכת הזין, הנותן מזונות לבנה ולבנותיו הגדולים, שהם מעל גיל 6, אינו חייב במזונותיהן מן התורה, תאף שצריך להכילם בתקנת חכמים, אך אין קופים על כך, ויש אומרים שמדובר בגדולים ממש, שאינו חייב לפרנסם אף מתקנת חכמים, והוא עושה זאת כדי ללמד את בניו הסחרים תורה, שכאשר יהיו להם את מזונותיהם מהאב, יוכלו לשבת בשקט וללמוד תורה, וכדי להניג את הבנות בדרך ישרה, שכאשר הם מקבלות ממנו את מזונותיהם, הוא יוכל להניגם ללכת בדרך ישרה, וגם כדי שלא יהיו הבנות מבוזות, שזהו ביזיון ובושה לבת, לחזות עוזר על הפתחים, שהרי נאמר בתהילים כל כבודה בת מלך פנימה. חן הנותן מזונות לאביו ולאמו, כאשר אין להם ממה לחיות, הרי זה בכלל מצוות הצדקה, שהרי הוא נותן זאת לנזקקים, שהוא לא חייב במזונותיהם. העובדה שהם קרוביו שהוא רוצה בטובתם, איננה גורעת ממצוות הצדקה שבזה. ועד רבה, צדקה גדולה היא, שהקרוב קודם לנתינת הצדקה, כפי שנתבאר בפרק שביעי, שאני שהוא קרובו קודם לכל אדם, שהרי נאמר בפרשת ראה, פתוח תפתח את ידך לאחיך, ורק אחר כך לענייך ולאביונך בארצך. וכל המאכיל ומשקה עניים ויתומים על שולחנו, שהוא לא רק נותן להם צדקה, אלא הוא מאכיל אותם בכבוד על שולחנו, מהמאכלים שהוא אוכל יחד עם בני ביתו, הרי זה קורא אל השם ויענהו. הוא מתענג עליו, שהוא זוכה להתענג על השם, שנאמר בישעיה, הלא פרוס לרעב לחמך, ועניים מרודים תביא בית, אז תקרא והשם יענה, ובהמשך הכתובים נאמר, אז תתענג על השם. הלכה י' זין, ציוו חכמים בפרקי האבות, שיהיו בני ביתו של האדם עניים ויתומים. דהיינו שיעסיק כמשרתים בביתו את העניים והיתומים במקום העבדים הכנעניים. מוטב לו להשתמש באלו העניים היהודים, ויענו בני אברהם, יצחק ויעקב מנכסיו, ולא יענו בהם זרע חם. דהיינו צאצאי כנען בנו של חם, שקילל אותו נוח שיהיו בניו עבדים. שכל המרבה בביתו עבדים כנעניים, הרי בכל יום ויום מוסיף חטא ואבון בעולם, שום שהעבדים פרוצים בעריות ובשאר החטאים. כפי שנאמר בפרקי אבות, מרבה שפחות, מרבה זימם, מרבה עבדים, מרבה גזל. לעומת זאת, אם יהיו עניים יהודים בני ביתו, שהם יהיו המשרתים בביתו, הרי בכל שעה ושעה הוא מוסיף זכויות ומצוות בכך שהוא מפרנס את עניי ישראל. ובנוגע להוספת חטא ואבון על ידי העבדים, כתב הרמב״ם שבכל יום ויום מוסיף חטא ואבון. אילו בנוגע לזכויות הוא כתב בכל שעה ושעה מוסיף זכויות, זאת מפני שמרובה מידת הזכות ממידת האבון. הלכה י"ח, לעולם ידחוק אדם את עצמו שיחיה בדוחק ויתגלגל בצער, שינהל את חייו בצמצום רב באופן הגורם לצער, ואל יצטרך לצדקה מהבריות, ואל ישליך את עצמו על הציבור שיפרנסו אותו. וכן ציוו חכמים ואמרו, עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות, שבאם יש לו לסעודות שבת מינימליות מעט פת לצורך הסעודות, הרי יאכל את סעודותיו בשבת כביום חול, ללא מאכלים מיוחדים מהנגים, בלבד שלא יצטרך לקבל צדקה מהבריות. ואפילו היה חכם ומכובד, אינו רגיל בעשיית מלאכה, ואיני יעסוק באומנות, דהיינו במלאכה, ואפילו באומנות מנובלת, דהיינו בלתי נקייה ומלוכלכת, ולא יצטרך לבריות, מוטב לפשוט אור בהימות נבלות, זוהי מלאכה שנחשבת למלאכה מאוד לא מכובדת, ולא יאמר לעם, חכם גדול אני, כהן אני, פרנסוני. ובכך ציוו חכמים במסכת פסחים. גדולי החכמים, התנאים והאמוראים, היו מהם חוטבי עצים, הלל ונושאי הקורות, רב ששת ושואבי מים לגינות, רבונה ועושים הברזל והפחמים, רבי יהושע. ולא רק שלא שאלו מן הציבור, שלא ביקשו צדקה, אלא גם לא קיבלו מהם כשנתנו להם. שביותם תנאים ואמוראים גדולים וחשובים בעיני הציבור, רצו הציבור לפרנסם, והם סרבו לכך, אלא העדיפו להתפרנס מן המלאכה. הלכה יוטט, כל מי שאינו צריך ליטול צדקה, משום שיש לו די ממון או שיש לו אפשרות לפרנס את עצמו ממלאכה, הוא מרמה את העם שהוא מראה את עצמו כאילו הוא נזקק ונוטל מהם צדקה, הרי עונשו הוא שאינו מת מן הזקנה עד שיצטרך לבריות, שזהו מידה כנגד מידה, ומכיוון שהוא נטל מן הצדקה כאשר הוא לא היה ראוי לכך, הרי עונשו הוא שיצטרך באמת לבריות, והרי הוא בכלל מה שנאמר בירמיה, ארור הגבר אשר יבטח באדם, שכלל זו היא למי שהוא יכול לפרנס את עצמו והוא בוטח באנשים אחרים שיפרנסו. וכל מי שצריך ליטול מן הצדקה ואינו יכול לחיות אלא אם כן נוטל, דאף שידחוק את עצמו ויתגלגל בצער, כפי שכתב הרמב״ם בהלכה הקודמת, מכל מקום הוא לא יכול לקיים את עצמו כלל, משום שאין לו כלל ממון והוא גם איננו מסוגל למלאכה, כגון זקן או חולה או בעל איסורין, הוא מגיס דעתו ואינו נוטל, שמשום גאוותו הוא איננו מוכן ליטול צדקה מאחרים, הרי לא רק שאין בכך שום עניין חיובי, אלא הרי זה שופך דמים, הוא מתחייב בנפשו, הוא מתחייב לשמיים על כך שהוא מסכן את חייו, ואין לו בצערו, כאשר גופו מצטער משום שאינו נוטל מן הצדקה ואין לו כלל ממה לחיות, אין לו בזה שום רווח רוחני, אלא חטאות והשמות. אבל כל מי שצריך ליטול, שיש לו מעט ממון, שאינו מספיק לחיים תקינים, ועל פי ההלכה הוא ראוי לקבל צדקה, אך הוא לא מסכן את חייו באם הוא לא נוטל צדקה, וצייר עצמו ודחק את השעה שהוא נדחק והתייגע מאוד כדי לחיות באותו הזמן. וחיה חיי צער כדי שלא יטריח על הציבור, הרי באופן זה שכרו הוא שאינו מת מן הזקנה עד שיפרנס אחרים משלו, שגם כאן הוא מידה כנגד מידה, שמשום שהוא השתדל שלא לקחת מהצדקה כאשר הוא היה ראוי לכך, הרי שכרו הוא שייתן לאחרים צדקה משלו, ועליו ועל כל כיוצא בזה המשליך על השם את יהבו, נאמר בירמיה, ברוך הגבר אשר יבטח בהשם. דאף שרק מי שמרמה את הבריות ונוטל מן הצדקה כשאיננו ראוי לכך, ובכלל ארור הגבר אשר יבטח באדם. אך אדם הנוטל מן הצדקה כאשר הוא ראוי לכך, גם הוא בכלל הבוטח בהשם, שהרי אף הבוטח בהשם מותר לו לקבל מן הצדקה, וכאשר הוא מקבל את מזונותיו מהבריות, אין זו סתירה לביטחון בהשם. מכל מקום, כאשר האדם משליך את כל יהבו על הקדוש ברוך הוא, והוא בוטח בהשם שיזמן לו את פרנסתו בהרחבה, ואינו רוצה להזדקק לחסדיהם של הבריות כלל, הרי זוהי שלמות במידת הביטחון, ועליו נאמר ברוך הגבר אשר יבטח בהשם והיה השם יבטחו. וכאן מסתיים הפרק העשירי, ובכך סיימנו את הלכות מתנות עניים. סליקו להו הלכות מתנות עניים בסייעת הדשמאיה. נסתיימו להם הלכות מתנות עניים בעזרת השם. ובשיעור הבא נתחיל בעזרת השם את הלכות תרומות.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.